שלום לכולם. כיוון אנחנו לא עיתונאים ולא פוליטיקאים וגם לא רופאים, אז אנחנו מראש לא יודעים מה יהיה. זה יתרון אחד. אנשים פשוטים לא יודעים מה יהיה. מה נשאר להם? ללמוד. לימוד מטבעו הוא ארוך טווח, לא לימוד קצר, מיידי, כן כן, לא לא, אלא לימוד שנוגע יותר ליסודות, לנקודות המוצא, שמתוכה אדם לאט לאט בונה את עולמו, בונה את הנפש שלו, בונה את הדעות שלו, בונה את הליכות, מעשים, אבל הבנייה הזאת היא בנייה מאוד הדרגתית, היא לא מיידית. ומטבע הדברים יש אירועים שעוצרת נטייה למדוד אותם באופן מיידי ולהגיב בהם באופן מיידי. ומתי אדם מקבל שאלה על מה להתפלל, סתם יום של חול, כולם יודעים כנראה על מה להתפלל, אף אחד לא שואל על מה להתפלל. יש סוג אירועים מסוים שהוא, אז שואלים. ואני חושב כוחה של תפילה כחלק מהעולם השלם של הנפש, הוא באמת לא מסוכם רק בכך שאדם יודע לתת תשובה לשאלה בדיוק מה הוא צריך לעשות ברגע נתון. ועל כן, תורה היא הבסיס לתפילה. והפסוק במשלי, סיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. תפילה יכולה להיות תועבה. והמקום הכי מסוכן של התפילה זה המקום הסובייקטיבי שבו אני נשאר. יש לי רצון מסוים ואני מבטא אותו בתפילתי. לעומת זאת תורה פירושה כלי מידה מוחלט. מה האמת? אם אני מסיר אוזני משמוע תורה, משמוע כלי מידה מוחלט, אז תפילתי היחסית, תפילתי הסובייקטיבית, היא תועבה. היא עלולה להיות נגד רצון השם. וכן, הניסיון להגיד, אני יודע מה להתפלל באירוע מסוים, ובדרך כלל הידיעה הזאת היא קשורה למה שהנחתי באיזושהי הנחה בסיסית ראשונית בנפש שלי, הניסיון הזה הוא ניסיון בעייתי בלשון המעטה. נכון שגם בתורה פירושים שונים, זוויות שונות, דרכים שונות, נכון. אבל אתה חייב להתמודד בבירור מול קנה מידה מוחלט. מול פסוק, מול משנה, מול גמרא, מול ראשונים, מול אחרונים. באופן ברור אתה לא יכול להתחיל רק במחשבות והרגשות הסובייקטיביות שלך. ולכן אני חשבתי להתחיל בתורה, ומתוך תורה להגיע לתפילה. מנסות דרכם ובאופן טבעי הדברים, אנחנו נקרא אותם בשבת. אמנם ניתנים, יכולים להתפרש באופנים שונים, אבל לנסות בכל אופן דרכם להתבונן על המציאות שלנו. המפגש בין יוסף והאחים הוא בעצם עובר שלושה שלבים. השלב האחד, ההבדלים, הדיבה שבה נקלטים או נחשבים הדברים שעושה ואומר יוסף, השליחה של יעקב אבינו את יוסף אל אחיו, לשכם, לשאול בשלום אחיו. והמחירה אחרי השהות בבור. בעצם מכאן ואילך התנתקות. אף אחד לא יודע מה קורה לשני. לא יוסף יודע מה קורה לאחים, ולא האחים יודעים מה קורה ליוסף. שלא דבר על כך שיעקב אבינו, מבחינתו, טרוף טורף יוסף, והצער והאבל על כך הוא משבש את כל מערכת החיים. השלב השני הוא אותה התרחשות, שבעיקרה, אם כי יש לה עוד אפיקים, אבל בעיקרה ההתרחשות היא בקרב יוסף. מה הוא עושה במצרים, אצל מי הוא נמצא, איך הוא מתגלגל, בית האסורים, פתרון החלומות. וזה כולל בתוכו הפעילות שפועל יוסף עם אחיו, הוא מביא אותם שלב אחרי שלב, לקיים את החלומות, להשתחוות לו, עד הפרשה שלנו, פרשת ויגש, שזה השלב השלישי, השלב של ההתוועדות. נודעים אלה לאלה. במבוא של השלב הזה, הדיבור של יהודה. הדיבור של יהודה הוא מאוד משקף בעצם את עיקר התביעה שטבע יוסף. אני חושב בכלל הציור שרווח במחוזותינו בחודשים האחרונים, שיש בו לא מעט דברים שבהחלט נכונים, אבל זה לא סיכום הסוגיה, הציור שאת החברה הישראלית היום מחלקת איזושהי חלוקה בין יוסף לבין אחרים, שהוא יוסף נמצא בביתו, בונה את קהילתו, בונה את הגוש, וזה גם בגוש קטיף וגם בצפון השומרון, ויש אחים ששמים אותו בבור, ומגרשים אותו, מחריבים את ביתו. הציור הזה, אם יש בו משהו נכון, הוא מחייב ללכת בדרכו של יוסף. ויש לזה כמה וכמה מאפיינים בפסוקים. אי אפשר לקחת את הדימוי הזה רק למקום שבו רדפו אותי והחריבו אותי, ופה זה מתחיל ופה זה נגמר. ודרכו של יוסף יש, במיוחד בפרקים האלה, סדר גודל של בירור כוחות הנפש, אולי כמעט שלא בעולם הזה, כמעט. במבוא של אותו שלב אחרון, אומר יהודה פה בפרק ממדלת בבראשית, יש לכם שתייה שם? וכאן? כולם? כוסות, הכל? בסדר? תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. יהודה, כשניגש אל יוסף, יש אומרים, ויגש, אומר המדרש בתנחומה, לשון מלחמה, לשון ניחומים, לשון פיוס, כמה וכמה לשונות. במיוחד המשפטים האחרונים, אתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, נפשו קשורה בנפשו, והיה כירותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את צוות עבדיך אבינו ביגון שאולה. והתיאור הזה, שהוא גם לעינה לאוזניים זרות, הוא תיאור מיוחד שנוגע לנפש. במיוחד אצל יוסף, התיאור הזה היה צריך לגרום כבר למה שמתואר פסוק אחד אחר כך. פסוקים אחר כך, כשיוסף מתוודע לך. אבל בפסוק הזה, למד א', עוד אין התוודאות. עוד אין שום תגובה מצד יוסף. רק אחרי שיהודה מסיים את דברה. הוא אומר, כי עבדך רב את הנער, מי מביא לאמור, אם לא אביאנו אליך, חטאתי לאבי כל הימים. רש"י שם לי בו, שפסוק למד ב', הוא בעצם לא עומד בסדר גודל של העוצמה של דברי יהודה. ובכל זאת יהודה תורח להגיד אותו. אומר רש"י, אמר יהודה ליוסף, אם תשאל למה אני מתערב יותר מאחרים, כי אני לקחתי אחריות. לקיחת האחריות הזאת היא המפתח של פסוק למדבט. רש"י בעצם ממשיך בכך את הסוגיה שראינו אותה בשבת הקודמת, אשר כשאחים מרגישים שהעסק בוער מתחת רגליהם, הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. למה אנחנו אשמים? חשבון הנפש שלהם מצביע נקודה אחת ברורה, שאח שלנו התחנן אלינו, אנחנו לא שמענו. אנחנו לא הגבנו. הנקודה הזאת היא קלקול גדול. כשאנחנו הלכנו בתשעה באב, אפשר להגיד בשליחות, אפשר להגיד בעידוד, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו לפגישה עם ראש הממשלה, עם אריאל שרון. ובעצם חלק מהאנשים שהלכו לפגישה רצו אותה מתוך מגמה להשיג כל מיני הישגים של תאומים וסיכומים ולמזער את את החורבן. זה היה בסך הכל 4 ימים לפני שהתחיל החורבן בגוש קטיף. היו כל מיני אנשים שדיברו, כל אחד בירר נקודה מסוימת שדתו הייתה חשובה שראש הממשלה יקשיב לה. אחד האנשים אמר לראש הממשלה, תראה, הציונות הדתית, אם יהיה חורבן, תעבור משבר קשה, אבל יסודותיה מספיק חזקים, היא תתגבר. גוש קטיף יעבור משבר קשה, אבל הוא ישתקם. הרוח הכתומה היא מספיק חזקה ויש בה עוצמה פנימית, היא תיבנה מחדש. אבל אתה, מה יהיה עליך? מה יהיה על החיים שלך? מה יישאר מהם? מה יישאר מהציונות שלך, הגבורה שלך? מה יישאר מציונות חילונית? אם את הדבר הבסיסי הזה של אחים שמתחננים לא נפשם, לא רק על ביתם, אבל בפירוש מתחננים, נאמר לו על ידי אותו אדם, אתה יכול לעשות תשובה. עכשיו הזמן שאתה יכול לעשות תשובה. יבוא יום שלא תוכל לעשות תשובה. תעשה אותה היום. איזה קדושה יש ב-17 לאוגוסט, ב-18 לאוגוסט, מה הטירוף הזה? ישבו שם אנשי משרדו, המנכ״ל, המזכיר של הממשלה, כל מיני בעלי פונקציות. הסתכל אליהם אותו אדם ואמר להם, אתם הרי יודעים שאין לאן להעביר את האנשים האלה. אתם יודעים שאין פרנסה מסודרת להם. איך אתם נותנים ידכם לכזה עוול? עד שיוסף לא שומע שהנקודה הזאת תוקנה, גם הסיפור על אבא שלו לא גורם לו להתוודע לך. עד שלא מופיע פסוק למדבט, שמשמעותו יישום של המושג אבל אשמים אנחנו. וזה לא מספיק להכות על חטא. כך משימה, תתקן. מה אתה מתקן? אתה אומר, אני ערב. אז יוסף אומר, אפשר להתוודע אליך. אין לו בבירור עם אח שלו, עם האחים שלו, אין לו שום דבר אישי. רק המשימה שעליה הוא מופקד, ושבגללה הוא אומר להם להשתחוות, בגללה באו החלומות. ועל כן גם המשך של פרק ממה, ויאמר יוסף אל אחיו, שונה אליי ויגשו, פסוק ד', ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. זה פרק ב' בבירור של יוסף. אין שום טשטוש של האמת. אין דילוג על העובדה שאתם מכרתם, שחררו אותי עליכם. הרבנות הראשית לישראל קוראת בכל בתי הכנסת, במוסדות, להתפלל. היינו מצפים שהרבנות הראשית לישראל תעשה הרבה דברים בחודשים האחרונים. אם כל מה שהיה לה זה להגיד להתפלל לרפואתו, אז זה דילוג על האחריות. זה דילוג על השם מחרתם אותי. אחווה זה לא מריחת המציאות. זה לא תשטוש האמת. הציור שכל העולם עוצר את נשמתו, ומכל העולם שולחים מכתבי תמיכה ותפילה ובכי, הוא לא יכול לטשטש את האמת. והאמת היא מרה וכואבת. והיא אחריותו של האיש הזה בלבד. כל השאר היו אוסף של פקידים שממוג ליבם, רכות מצפונם, עיוות החשיבה שלהם שיתפו פעולה. הכל התחיל ונגמר באיש הזה. גם העובדה שהוקמה אותה מנהלת ידועה לחולשתה, ובמשך כשנה וחצי בזבזה כספי ציבור, שאפילו מבקר המדינה עוד לא יודע איך להקל את זה בדוח שלו, הכל באחריות אדם אחד. את זה אנחנו לא מטשטשים. לא התפילות שלנו יטשטשו את זה, לא התורה תטשטש. אחווה פירושה גם אמת. על כן יוסף אומר, השם מכרתם אותי מצרימה. ללא משוא פנים. אבל, אם אין עניין אישי ליוסף, אם כל הביקורת שלו והתוכחה שלו זה בלי נגיעה אישית, עכשיו המבחן. עד איפה מגיע הניסיון של יוסף? ואתה, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. אומר המלבים למטה, לגבי שתי משמעויות מתייחס יוסף. הם עלולים להתעצב על החטא בעצמו שמכרו את אחיהם. בסעיף ב' בשורה הרביעית הוא אומר, על מה הם יעצבו על זה בעצמם, מה שמינה השם אותם להיות שבט אפו, ושיעשה פועל רע הזה על ידם. גם המעשה השלילי וגם זה שהם היו הפועלים במעשה. אז מה אומר יוסף? אל תעצבו. אל יחר ביניכם. ואז הוא מזכיר להם, וחוזר ומזכיר, לבל ישכח הדבר, כי אם מכרתם אותי הנה. למה לא תעצבו? למה לא יחר אפכם? כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. מושג המפתח מבחינתו של יוסף. כפי שכבר ניסינו לחדד את זה פעם קודמת, בסוגיה של ה... עצה עמוקה של אותו צדיק, שאבא שלו אומר לו ללכת לשכם, גם שם מופיע הפועל הזה, גם פה מופיע הפועל הזה, וישלחני. יש משלח, יש שולח. סדר הגודל של הבנת המציאות, סדר הגודל של השאלה של אל תעצבו, כן תעצבו, אל יחר אפכם, או כן יחר אפכם, זה השאלה של השליחות. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, אחר כך התיאור בפסוק כבר, וישלחני אלוקים לפניכם, רשום לכם שארית בארץ. פעם שנייה, הפועל הזה לשלוח. ופעם שלישית, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוקים. וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומשה לכל עת מצרים, כפי שהמלבין מסביר, זה כבר תשובה לאל יחר אפכם. זאת אומרת, אם לא הייתם אתם עושים את הפעולה הזאת, לא היה מתגלגל לגלגל איך שהתגלגל, עד שנהיה יוסף אדון ומושל במצרים. ובו בעצם פותח פתח להבנה, שכדי להקל את היותו של יוסף אדון, צריכים האחים להשתחוות. וזה הם עשו כבר קודם. אלא שכיוון שהחטא הזה של חוסר העריבות, הקלקול הזה עוד לא תוקע, מחכה יוסף עד שמגיע אותו שלב של ויגש של אב יהודה, ואז נגמר פרק התיקון. מה שרוצה יוסף זה תיקון, תשובה, בעניין לעומת החורבן. אין לו שום עניין אישי בנקמה מול אלה שעשו לו את הרע. זה המבחן של יוסף. אין לך שום זכות להגיד לשם מחרתם אותי, אם יש לך בלבך משהו אישי, קטנוני, עכשיו הגיע הזמן, סיים את החשבון איתם. אתה לא יוסף. יכול להיות שאלוקים לא היה שולח אותך, אם לא היית אדם נקי. כן. עד כמה שאפשר, עד הסוף. הרי אחת הנקודות שיוסף אומר, בתוך הבירור, כשהם מזועזעים האחים. הם לא יודעים איזה, איך להגיב, כי נבנו מפניו. מה הוא אומר להם יוסף? הוא אומר, אני יוסף. נו, אבל לא חשבנו, לא לקחנו בחשבון שאתה יכול להיות כזה. אחרת היינו מזהים כבר קודם. אז מה אומר להם יוסף? אתם רואים, ועיני אחי בנימין. למה הוא מוסיף עיני אחי בנימין? זה איזושהי הוכחה יותר חזקה, יותר צרופה, מאשר מה שהוא אומר להם, אני יוסף? אומר רש"י, פסקה 4, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, על פי הגמרא במגילה, השווה את כולם יחד לומר, שכשם שאין לי שנאה על בנימין, אחי, שהרי לא היה במחירתי, כך אין בלבי שנאה עליכם. איזה הצילות זה דורש מיוסף? אם זה לא אומר משהו מבחינת החיים האישיים, אז מה זה עושה בתורה? אני יודע לקרוא שיוסף היה אציל. בסדר, זה קשה להגיע למדרגה הזאת. יוסף הצדיק. או שהתורה כותבת את זה, ואומרת עיני אחי בנימין, ואם אני קורא את רש"י, אני מבין שלא הייתה בליבו שנאה, כמו שלא הייתה בליבו שנאה על בנימין. זה דורש ממני. יכול להיות שאני לא במדרגה של יוסף, אז יש מה לעבוד. צריך לקרוא כל שנה את הפרשה הזאת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני ידע משהו לקחת מדמותו של יוסף. רוצה לשאול? אני אומר, יש בבירור שיוסף עושה, בעצם, אולי טיפ נרחיב את זה, כי אני חושב שזאת נקודה מאוד עקרונית, גם מבחינת הלוח של השנה, בדרך כלל השבת הזאת והיגש, היא קרובה, היא קשורה, לא תמיד יומיים שלושה לפני, אבל היא קשורה לעשרה בטבת. עשרה בטבת הוא אחד מארבעה צומות, שבפיו של הנביא זכריה, זאת סדרה, צום הרביעי, זה חודש תמוז, החמישי זה חודש אב, השביעי תשרי, והעשירי טבת. כמובן, בהנחה שאנחנו סופרים את החודשים, רביעי, חמישי וכולי, לא לטעותם, אלא למנייננו, היינו מניסן. והנביא זכריה אומר, כל הצומות האלה, יהיה, הוא לא אומר יהיו, הוא אומר יהיה, לבית ישראל, לססון ולשמחה. הוא לא אומר יהיה מצב שבו נפסיק לצום. הוא אומר, הצומות יהפכו להיות ימי ססון ושמחה. מוסיף הנביא שלוש מילים. האמת והשלום אהבו. המפרשים אומרים במקום, זה תנאי. אם אתם אוהבים את האמת ואת השלום, אז הצומות הופכים להיות שמחה. אני חושב בליבותיהם של חלק מהאנשים היום, אם יקרה משהו בעוד 3-4 ימים, מבחינתם 10 בטבת, הפך להיות צום יום ששון ושמחה. וכבר התקיימה הנבואה. אבל במקרה הטוב, שגם הוא לדעתי מאוד מפוקפק, במקרה הטוב הם רק אהבו את האמת. הם לא אהבו את השאלה. ולכן הם לא נמנעו ממשהו שהוא בעצם, אם לא נמנעים ממנו, אין תיקון החורבן. למה נחרב בית שני? ראשון, ברור. כאילו עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. למה נחרב הבית השני? מפני, אם היו עוסקים בתורה ומצוות גמילות חסדים, אבל אתם היו אנשים מסודרים, מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, אז למה נחרב? זאת אומרת הגמרא, מפני שנאת חינם. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, למדך ששקולה, שנאת חינם, כן, גדגלו הראיות שפות דמים במדע זו. הגמרא אבל לא מסבירה למה האופן שבו אנשים עסקו במצוות, עסקו בתורה, למה האופן הזה לא מנע מהם שנאת חינם? באותה תורה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, איך יכולה הייתה להיות שנאה? באותה תורה שכתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך, איך יכולה להיות שנאת חינם? התשובה היא פשוטה. הם לא היו הרעים. הם לא היו אחים. הרי התורה אומרת, את אחיך לא תשנא בלבבך. אבל יש היום המון הסברים, מי אח שלי ומי לא אח שלי. וסימוכין ההסברים האלה. אז בית שני, חשבו כל אחד, אומר הנציב בהקדמה לבראשית, חשבו כל אחד שהוא מין ואפיקורס. אתה חושב שאני מין ואפיקורס? תוכיח אותי. כי מחרתם אותי, תוכיח אותי. אבל, אל תשנא. זה נימוק אחד. תשובה שנייה של הגמרא, תשובה של ריש לקיש. הוא אומר בגלל שהם לא עלו בזמן עזרה. נשארו פסיביים, נשארו אדישים, הקריאה של קורש לא הזיזה אותם, הקריאה של נחמיה ועזרה לא הזיזה אותם. פשטתי כותנתי אחד בשינה, כמו הפסוקים בפרק ג' בשיר השירים, הם לא עלו. בגלל שעלינו קבוצה מאוד קטנה, בבית שני, רק 40 אלף, ולא 600 אלף, חרב הבית. רבי יוחנן אומר, בגלל שהבית התחיל משלטון פרס. יפת אלוקים ליפת וישכון בעול השם, רק בעול השם שוכנת השכינה. יפת אלוקים ליפת זה יפיות חיצונית. בגלל שזה התחיל מפרס, זה לא המשיך. 420 שנה וזהו. לכן, לא שומע? הם בנו את הבית מדרש, הם באישורם, ברישיונם. אלא שלא השתחררנו מהפתיחה הזאת, על כן, רק בעול השם. אם אנחנו מתחילים לבנות, אז זה שוכן. אם הם מתחילים לבנות, זה לא שוכן, ההתחלה. זאת אומרת, התומר דבורה, בפירוש שלו על בראשית, יש לו פירוש על הזוהר, שנקרא אור יקר. אומר דבר אדיר, שגולה שלישית הרי מתחילה ראשון האומות. אם גולה שלישית מתחילה מראשון האומות, אז חלילה יקרה בגאולה שלישית מה שקרה בשנייה, שזה יפת אלוקים ליפת. אז מה יעזור לנו קים בית שלישי, אם חלילה, חלילה. הוא אומר בחסד אלוקי, יפת משנה את אורו. אומות העולם שבתחילת הגאולה השלישית מסכימות לגאולה, ולכן השבועות של שיר השירים בטלות, אל תעירו ואל תעוררו, הן משנות את אורם, ומשלם מסוים ואילך, הן מתנגדות למהלך ציון, לגאולת ציון. כיוון שכך, הן מפקיעות את התחלת האישור שלהם, שהיה נצרך אז כדי שהשבועות לא תעכבנה אותנו, ומשלם מסוים ואילך, זה הכל עובד עם ישראל. אז הסיבה הזאת נמנעת. זה, לאלה שחיים בתפר, זה הכי קשה. כי הם חיים בתוך תקופה שבה האומות לא מסכימות לנו. מלחמה מפנים ומאחור. ואז צריכות להתגלות באמת כוחות הגבורה של ישראל, כוחות העצמיים שלהם. ואז צריך להתברר המקור האלוקי של כוחות הגבורה. ואז הבירור בין יוסף לאחיו. הרי בתלמידי אגרא, הסיפור של יוסף ואחיו לא נשאר בעשרת השבטים מול יוסף ובנימין. זה הסיפור שחוזר בגאולה השלישית. שהאחים, והפעם הנימוק הפוך, שהאחים הם ממשיכים את מסורת ישראל, את מורשת ישראל, עם כל ההגדרות שיש לזה היום, הם רואים את יוסף, הם רואים את הציונות, הם רואים את המהלך של בניית הארץ, הם לא מכירים אותו. הם אומרים, זה לא יוסף. זה לא מה שאנחנו הכרנו. אומרים תלמידי הגר"א, בחינת משיח בן יוסף, זאת הבחינה שגם בשעה שהוא נראה לא מתאים לרוח ישראל, הנשמה הפנימית שבו היא נשמה של גאולה. אז ברור שאנחנו לא חלילה מעלים את דעתנו להשוות בין האחים של היום והאחים של אז. האחים של יוסף הצדיק היו צדיקים, היו גדול העולם. לכן אמרתי קודם כל מבחינת ההתנהגות של יוסף. זה אנחנו יכולים ללמוד. מה זה אצילות? מה זאת נקיות? ועד רבה. כן. יש בסיום הבירור שיעקב, של יעקב בהתוודאות ליוסף, יש דיבור אלוקי עם יעקב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? פה בפרק מ"ו. פסוק א', וישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במאות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. כמו אברהם אבינו, גם יעקב אבינו. ויאמר, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. זה פרשת הדרכים לפני שיורדים למצרים. אומרת ההנהגה האלוקית, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה הסיום הזה? יוסף ישית ידו. שעד היום, חלילה חלילה, אם נפטר האב, אז הבן שם ידו על עיניו, שם קצת אפר על עיניו של הנפטר, של האבא, מקיים את הפסוק, ויוסף ישיד ידו על עיניך. אומר המשך חוכמה, יש בפסוק הזה גם משמעות של יצירת הגבול בין הדברים המובנים לנו, לבין הדברים שהם בלתי נתפסים. נכון שבסיכומו של דבר, האחים יכלו להגיד לעצמם, אנחנו יכולים להבין את יוסף שאומר לנו, אל תעצבו, כי אנחנו רואים באופן בעליל מה יצא טוב מהמחירה. גם כך, זה לא מחפה ולא מטשטש את הקושי והסכנה שבהם היו יוסף בבור, יוסף במהלך המחירה, יוסף בבית פוטיפר, יוסף בכלא, זה לא מקל על החוויות שהיו שם. אבל, אומר המשך חוכמה, הדברים שלו פה בפסקה 6, מה זה יוסף ישית? ידוע לנך? ייתכן כי אמר לו, שבן יחקור בעיונו ובעיניו השכליים, אל תחליט ומהות העניין שצריך לרדת מצרים ולעלות. עכשיו יעקב אבינו יכול לשאול, אחרי כל הסבל שהוא עבר, בשביל מה כל ההמשך הזה? יישאר הוא בבית אביו, בנחלת אבותיו, ויבוא יוסף אליו. כי מה זה תכלית וסיבה לאיזה שלמות? בשביל מה כל היסורים האלה עכשיו? שלאברהם אמר ללך לארץ כנען, להישאר שם בארץ המיוחדת, לא? בסדר, אז יש תכלית. אך ללך למצרים, מה זה תכלית? אומר המשך חוכמה, אמר כי העניין של יוסף ישית ידו על עיניך, שזה העניין יעצום עיניך. בל תחקור ובל תסתכל אחרי דרכי ההשגחה. כמו, כי ממילל זה אשר הצער של יוסף יהיה לתכלית נרצה כזה, שידור במצרים ויהיה לשליט ויפרסם דעות צודקות, וכל הארץ יהיו כפופים לו. הלא זה העניין, מה שעכשיו התפתח מיוסף, זה ישית ידו על עיניך, לשום יד ולחסות השקפת עיניך והבטת הבנתך המוחשת. אם מישהו משווה, באיזה גאווה, באיזה יהירות, באיזה ביטחון עצמי, באיזה עזות מצח, דיברו הרופאים לפני שבועיים. הם יודעים הכל. מה יקום, מתי יקום, מה יקרה, הכל הם יודעים. ובאיזה ענווה, היום, בלילה, הם לא יודעים. הם מחכים. המקום שבו העיניים, והחשיבה, וההבנה של האדם, המקום הזה נגמר. כפי שכותב הרב קוק, במאמר שפרסם אותו הרב נריה בספר משנת הרב, מאמר שנקרא עקבתא דמשיחא, במקום שבו בני האדם, הם ישאלו את השאלות הגדולות ביותר, בלי תשובות. לא היה להם תשובות. במקום הזה, שם תגיע נבואה. כל הבני אדם ישאלו, האם להתפלל שימות או שיחיה, לא תחזור נבואה. אני אשאר קטן, גמד, מחכה שהעולם יפעל כמו שאני רוצה, לא משתנה בכלום. אני רחוק מיוסף כרחוק, מזרח ומערב. מהצילות שלו, מהענווה שלו, מהגבורה שלו, רחוק כרחוק, מזרח ומערב. לא משתנה. הרגע שאדם שואל שאלות, הוא מבין. שהשגתו לא קולטת. והוא לא יכול להגיד, כי נחיה שלך אני עליכם. הוא לא יודע מה גרם, איך גרם, כל הנסיבות, הוא לא יודע. אם יש לו ענווה גדולה, תבוא נבואה, תבוא רוח הקודש. אם הוא ישאר אדם קטן, יהיו לו דברים קטנים שיספקו את רצונו. הוא לא יוכל להגיד שלך אני. לא יוכל לקחת אחריות ולפעול על פי שליחות. הכל יהיה מתוחם בתחום האישי הפרטי שלו. לא יוכל לעשות שינוי בגדר משימה לאומית עד כדי שהאחים ישתחווים לו. לא יוכל. תראה, רכו פה בפסקה 8. אז לפני פסקה 8, נראה פסקה 3. כיוון זה לא רק תורה ולא רק תפילה, אלא גם שמחה, אז צריך אולי עוד משהו. תפילת 18 שאנחנו עומדים ומדקדקים בה, וככל שהדורות מתקדמים, ככה התפילות בלחש הן יותר ארוכות. תנו רבנן, שמעון הפקולי, מלאכה מאוד מיוחדת, לארגן צמר גפן, לסדר אותו. הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אחת, אחת, דבר דבור על אופניו. אמר להם, פסקה 3 למעלה. הוא, פקולי, עשה שמעון, זה המשחק שלו, המלאכה שלו. ארגן צמר גפן. גם כאלה אנשים היו גדולים שסידרו את 18 ברכות. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים. ברכת הצדוקים כידוע, זה הברכה הממלאת את חדרי ליבנו בימים האחרונים. הבנים מהשנים עתי תקווה, כל הרשעה, תעקר, תשבר, תמגר. יש לנו הרבה כוונות בברכה הזאת. פעם הייתה בעיה למצוא מחברים. מי יחבר את ברכה כזאת? עמד שמואל הקטן ותקנה. מי זה שמואל הקטן? הוא הקים את המפלגה שלא מתפשרים, מצביעים רק אליה. סקיפות לאומית גדולה, איש ללא חת, לא ידוע. לא יודעים מה זה שמואל הקטן. זה סך הכל הסיפור בגמרא בסנהדרין י' א', אדם הוא במזומנים לעבר את השנה, עולים שבעה עליית הגג, יושבים, דנים, מחליטים. רק מי שמזומן עולה, שבעה מזומנים. אבל עלו שמונה, זאת אומרת עלה אחד שלא זומן. אמרו, השמיני שלא זומן ירד. ירד שמואל הקטן. כדי לא לבייש את מי שלא זומן, ועלה בכל זאת. ומי למדת? שמואל הקטן. אומרת הגמרא, זה כמו רבי חייא. רבי יהודה הנשיא, נותן שיעור. באמצע השיעור הוא מרגיש ריח לא טוב. הוא אומר, מי שאכל שום, יוצא מהשיעור. רבי חייא יוצא. כיוון שרבי חייא יוצא, כל הבית מדרש יוצא. התבטל השיעור הכללי שהיה בבית הנשיא. אני לא חושב שיש דבר כזה בתולדות ישראל. לבטל שיעור כללי של ראש ישיבה כזה כמו רבי הנשיא. מי דואג לכבוד התורה? הבן שלו. תמיד הבנים של, הם הדואגים לכבוד ההורים שלהם, רבנים שלהם. ומה אתה רוצה רבי שמעון? הוא פוגש את רבחיה. אבל לא תגיד, אתה ציירת את אבא אתמול? הוא אומר לו, רבחיה, חס וחלילה. לא תהיה כזאת בישראל. אז רש"י מפרש שהשאלה, אתה ציירת את אבא, זה האם אכלת שום. וזה צייר את אבא. והוא, רבחיה, אומר לו, חס וחלילה, אני צייר את אבא, אני לא. נו, אז ברור שלמה יצאת כדי לא לבייש את זה שאכל. המרשה אומר ששאלת רב שמעון בנו של רבי הנשיא הייתה שאלה אחרת. אתה שציירת לאבא ויצאת מבית המדרש אתמול, ובגלל שאתה יצאת, יצאו כולם, בגלל שאתה יצאת ויצאו כולם, התבטל השיעור, התבטלה התורה. אומר לו רבחיה, תקשיב טוב, עד שאתה דואג לכבוד התורה החיצוני, תקשיב לאמת. אבון ביטול תורה, אומר המרשה, אמר לו רבחיה לרב שמעון, אבון ביטול תורה, אבון חמור ביותר. אבל לבייש בן מישראל, לא תהיה כזאת. זה הכיוון של שמואל הקטן. מה אמרת לדורות? משנה בפרקי אבות חידשת. הטוב שבגויים, הרוג. בהלכה, עשיו שונא ליעקב. לא. זה לא תעודת הזהות של שמואל הקטן. הוא אמר כל הזמן פסוק בספר משלי, פרק כ"ד. שלפני שיודעים לעשות את החילוקים שבו, צריך קודם כל לדעת את הפסוק. ותוספות אומרים בכתובות, כיוון שהמורה או תנא חוזר הרבה פעמים על אותו פסוק, זה נקרא על שמו. זאת אומרת, המשנה פרק אבות יכולה להיות על שמו. הפסוק הזה בשמואל, במשלי פרק כ"ד, אומר, בנפול אויביך, אל תשמח. ובחושלו, אל יגל ליבך. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא סובל את זה. יכול להיות שזה התפילה שממלאת עכשיו את חדרי לבך. יכול להיות. אבל בלי תורה, תפילתך תועבה. אתה מתפלל על עצמך, על הפרטיות שלך אתה מתפלל. במסווה האידיאולוגי של לאומיות ואהבת הארץ, תמיד זה במסווה של אידיאולוגיה. אמר לך שמואל הקטן, עזוב, זה לא ברכת למינים ולמלשינים. ברכת למינים ולמלשינים היא לא ברכת חיסולים. היא לא ברכת רשימת המחוסלים. מאיפה הוא יודע? הנה ההמשך. אומרת הגמרא, עמד שמואל הקטן ותקנה, לשנה אחרת שכחה. שנה הבאה, ירד לפני התיבה, התחיל להתפלל, הגיע לברכת למנשים ישים, שכח את התפילה. הוא אומר את המאה, והשקיף בה. אומר השם, מה זה השקיף בה? התאמץ לזכור. לא זכר. שעתיים ושלוש. תנסה בציבור, לעשות הפסקה בתפילה, 15 שניות. רק הגולל לא גולל בדיוק, או תראה מה קורה שם מסביב. שעתיים ושלוש. לא העלו. לא פיתרו אותו. הגמרא דנה בהמשך, למה לא פיתרו אותו? הרי אם קיים עליו שאם בן אדם טועה בברכה הזאת, אז פטרים אותו להיות חזן, כי אולי הוא עצמו מאמינים והמשינים. אבל זה הוא מתבלל בברכה. אבל פה זה לא שייך, כי שמואל הקטן הרי תיקן את הברכה. דיון שלם שם בגמרא. כך או כך אומר הרב קוק, שבן אדם שוכח תפילה שהוא חיבר, זה כבר בעיה. אבל אם זה קורה, שמים לו פתק ליד התיבה, נותנים לו לקרוא, והוא קורא. אומר הרב קוק, הוא לא שכח את המילים. הוא לא היה במצב הנפשי הנקי שהוא היה כשהוא חיבר את הברכה. אז מה פירוש לשמוח? זה בעיה פרטית? או זה בעיה לאומית שהמקום של הנפש שלי היא המכריעה? מה זה לשמוח? באבוד רשעים רינה. מה הרב ציודאי אומר לנו? אתם מרננים על זה שרשעים מתים? למדתם באשרי ישב בביתך, לפני כל הרשעים ישמיד, למדתם טוב השם לכל ברחמה מקום מעשה, ואתם רחומים? אתם הולכים במידותיו של הקדוש ברוך הוא? אז באבוד רשעים רינה. מצד שני, אותו אמת ושלום אהבו של הנביא זכריה, אומר שאהבה, אהבת השלום, אהבת החיים, אהבת הזולת, הם לא על חשבון אהבת האמת. אלא שהבירור הוא נקי בלי נגיעה אישית. לכן התחלתי קודם את הפסקה הזאת על הנבואה, פסקה 8. את המקום שבו השגות האנושיות נגמרות. וגם כשלא ברור לך איזה למחיה שלח את מי ואת מה, אתה זוכר את זה שיוסף שם ידו על עיניו של אביו, זוכר את הפירוש של משך חוכמה, ואומר, לא הכל אני מבין. לא כדי להשלים עם השלילה, לא כדי להתרגל אליה, לא כדי חלילה לשכוח את החורבן שהיה. אומר הרב קוק, אל מעיין הנבואה איננו נקראים. בסופו של חשבון, בעקבות דברי הנבואה, כולל נבואת יחזקאל שהיא ההפטרה של הפרשה הזאת, פרשת ויגש, יש חיבור גדול שאליו מצפה הנביא על פי הנהגת השם, של עץ אפרים ועץ יהודה, של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כמו שאומר הגר"א לישעיהו י"א, מגיע שלב שני של קיבוץ גלויות, שבו לא תהיה עוד קנאה של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, או משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. הנבואה הזאת ביחזקאל, פרק ל"ז, שהיא המקשרת בין עץ אפרים ובין עץ יהודה, היא ברור שמצמיח מתוך כל המציאות הטבעית של הגאולה את המציאות הרוחנית שלה. ורוח השם חוזרת אלינו, ורוח השם זאת הנבואה. אומר הרב קוק, אל מעיין הנבואה איננו נקראים. צחיה צמא אנחנו. צמאים ולא יודעים איך להרוות את צימוננו. ועל מעיין גנים מקור מים חיים לפנינו הוא. זה לא משאלת לב רחוקה בלתי אפשרית ליישם אותה. החפצים הטובים, שכל הסולת, כל האיכות, כל הטוב האנושית מתפארת בהם ושוקקת עליהם, תמיד בכל דור ודור ובכל עת, החפצים הטובים שכל האיכות האנושית דורשת אותם, והסולת האנושית מתחדשת בהמון חידושיה, במעשה ובהכרה, בשאיפה ובנטייה, כולם אינם גם חפצנו. אנחנו לא מדלגים על הקומות האנושיות הרגילות, על יפת אלוקים ליפת, אבל אנחנו רוצים ישכון בו לשם. אבל עוד עליון מכל, ועליון זה תמיד פתח להבנת ההופעה של הרצון האלוקי, לעומת האנושי. אבל עוד עליון מכל הוא מה שאנו חפצים ומה שאנו מגשימים בחיים. מה שלא ייגרע כוחו גם אם תקופות עוברות ואין מבין. איזה חפצים, איזה חפץ אנחנו חפצים. סתר רז קדוש שוכן בנו. כוח גנוז. נשמה חיה מיוחדה שרויה בקרבנו. לא נשמה אנושית רגילה, לא נשמה שבאה לעולם בשביל להתחשב באירופאים, באמריקאים, בכל שאר קרוביהם. מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות. זה מזיז אותנו, זה מקדם אותנו. והנה באים עדנו, הננו מתקוממים, בונים קומות נוספות, מתנערים ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימים כקדם. על יסודנו אנו, של מהלך הגאולה עד כה, של מהלך משיח בן יוסף עד כה, של מהלך הגאולה הטבעית, של קיבוץ גלויות, פריחת הארץ, פריחת העם, עצמאות, מדינה, על יסוד אבן פינתנו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, על יסוד איתן רשום זה, קבוע חקוק, שהיננו יודעים שאין לו דוגמה ומשל, אחרי ריסוק לארבע רוחות השמיים, תחיית מתים חדשה לאומית. גם אם אין אנו יכולים לפרש את תוכנו, גם להגות רוחנו הפנימית. אנחנו עוד לא יודעים להקל איזה גודל רוחני ונפשי ומוסרי צריכים לצמוח מתוך מהלך הגאולה. התעלומה, הגנוז, הנסתר, זה שאין לנו הגדרות ברורות אליו, אין לנו דעות ברורות אליו. התעלומה אינה ממיתה אסון של ספקנות על הוודאיות הנמצאה בגדולת חייה. הוודאיות של מהלך הגאולה שיכול להיבנות מתוך המציאות הטבעית. זה ביטוי שהיה פה בספר כל הטוב, פסקה 5, מאוד מרחיב בו. ודאיות במהלך הגאולה. כלל גדול, כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים. אין הכלל ואין הפרט. ומכל שכן בעבודת קיבוץ גלויות, ממעטים ומנקים האיסורים של מלחמת גוג ומגוג. כל צער וכל סבל, בכלל ובפרט, חוסכים מהאיסורים של מלחמת גוג ומגוג. כתוב פה בסוגיים ממתי, אבל זה לא כך משמעותי גם אם תדעו לחשב את זה. השאלה העיקרית במלחמת גוג ומגוג, זה לא מתי היא מתחילה, מתי היא מסתיימת. כן. מה? נראה לי לפי החשבון. החשבון במציאות ודאי. אשריהם לציון העיקרים, העומדים בפרץ נגד פראי אדם מבני הגר, כמו שמובטח לנו, גם שיהיו פראי אדם כאלה, וגם שנוכל לעמוד בפרץ מולם. בהם עמים ינגח להשם הישועה. ועכשיו הוא מגיע לעיקר. וזאת הדרך והתרופה יותר גדולה. כמה תרופות אנחנו צריכים היום? להקל, להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל. 3-4 שורות, כל היסורים יוקלו. הכל ייעלם. תיקון המידות, הקמת אנשי אמנה, זה עבודה של 120 שנה. שעל ידי זה גאולת האמת וקידוש השם. שהם עיקרי התכלית של כל מעשינו בהתחלת הדגאולה. הגאול מבינה אמר לתלמידיו, תפתחו יומנים, בשנת איתף ריש, תבוא גאולה. למניינם 1840. עוברת השנה 1840. לא קרה כלום. יש עלילת המשק, יש ביקור שני שהשר מוטיפיורי בארץ, ביקור ראשון שהוא מחליט לקנות אדמות. גם לפי הממלכתיים וכל השמות הגנאי בדור הזה, זה לא נקרא גאולה. אין פה צפה ומצצף. לא נשברים. 3 שנים לפני תפרש, תקצ"ז, רעידת אדמה בצפת. אלפי אנשים נהרגים. אין פה צפה. אין נשברים. מבינים? יש תכלית מלאך הגאולה. לפעמים הוא מגיע ישר, לפעמים הוא מסתובב, לפעמים אתם מחרטם אותי, הכל בפנים. חלק מזה מובן לנו, חלק לא מובן. אבל המלאך לא מתחיל מהבנתנו. הם עיקרי, גאולת האמת וקידוש השם, הם עיקרי התכלית של כל מעשינו בהתחלת הגאולה. הוא אומר בכל התור, כבר ביארנו לאל על פי רבנו, על פי הגאון מבינה, שככל אשר עקבות משיחה מתקדמים בקיבוץ גלויות, מתגבר הסתרה אחר בכל עוזו. כוחות השלילה מתגברים, זה סוף תפקידם. במה? במלאכתו העיקרית, לכחש ולעקור את האמת והצדק. בעקבות משיחה, האמת נהדרת. לעומת כל אלה? לעומת אלה שמלאכתם לכחש ולעקור את האמת והצדק, עלינו לעשות וללחום בכל עוזנו. להתגבר עליו, על הסתרא אחרא, במעשים ובכל התיקונים. יכול להיות שהוא כותב, נתגבר עליו במעשים וכל התיקונים, כי הוא יודע שבחבלי משיח יהיה איזשהו שלב שכזה ייאוש מהגאולה, שכבר ישירו על ידי ניגונים, יעשו כל התיקונים. אז הוא אומר, חברים יקרים, ניגונים זה דבר חשוב, אבל זה לא פותר הכל. יש הרבה עבודה, עבודה גדולה, עבודה בנפש, לעמוד בכל הטלטלות האלה, בכל האיסורים האלה. עבודה גדולה להיות... בתנועה הזאת של אנשי האמנה, תיקון המידות, אנשים שאמונתם היא שורש ההתייחסות שלהם למציאות. שכשמוכרים אותם, הם אומרים, אלוקים שלחני. כשהם עושים את החשבון עם האחים שלהם, עושים אותו עד הסוף, אבל בלי שנאה. עיניכם הרעות ועיני אחי בנימין. כל מה שלמדנו. ומה שלמדנו הוא על קצה המזלג. ושומרים על הגודל הזה של האצילות מול המציאות, ממשיכים, והיום אפשר להגיד את זה בצורה ברורה עוד יותר, קדימה באמת, לא אחורה, לא קדימה כאילו, קדימה באמת. ואז הלב לא נופל בגלל הקשיים, הקטנות לא נמצאת, השנאה והכעס לא תופסים מקום, רק ממשיכים לבנות ודואגים לתשובה. מתפללים שתהיה תשובה. לא יודעים איך, לא יודעים מתי. מתפללים שיהיה תיקון. אין עניין להיות מהמסייעים לסיים תפקידו של אדם בעולם הזה. יש עניין גדול לא לדלג על מחרתם אותי ולדרוש תיקון. ולטבוע שלא תהיה רפואה סתם. לטבוע את זה. אבל כמו שמואל הקטן, בנקיות. ונשכח לרגע את הנקיות, נחכה שתיים שלוש, נעבוד, נעבוד בפנים, ננקה, ואז נמשיך הלאה. אני לא קנה מידה בכלל, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לעשות תשובה. בן אדם חטא, והחטיא את הרבים, ואין מה לטשטש את העובדה הזאת, והוא צריך לתקן אותה. איך הוא יתקן אותה? מתי הוא יתקן אותה? לא יודע. תפילתי שיעשה תשובה. אם היית רבי מאיר, והיית אומר לבריונים, הגרים בשכנותך, נמאס לך מהם. בסגנון כזה או אחר, פלל שימותו. הייתה לך אישה, שקוראים לה ברוריה, היא הייתה אומרת לך, רבנו, בתהילים כתוב, איתם הוא חטאים מן הארץ. חטאים ולא חוטאים. תבקש שאיתם החטא. תבקש שיהיה תיקון. אם לצורך התיקון הבן אדם צריך לחיות עוד 100 שנה, שיחיה עוד 100 שנה. מה, יש לך עניין אישי בדבר שהנשמה תלך מן העולם בלי תיקון? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא שלח אותך להתפלל, הקדוש ברוך הוא שלח את יוסף, לפעול. אתה לא עומד מנגד, אתה לא צופה מהצד. אתה לא מחכה לשעונים לראות אם הלחץ דם הוא מספיק או לא. אתה פועל. אומר קיצור שולחן ערוך בסימן למד, שונאך פגע בך, אתה רוצה לנקום בו. תנקום, תבנה. תהיה יותר טוב. זה המכה הכי גדולה אליו. אם הכל עומד על הבסיס האישי, כוח מול כוח, זה משהו אחר לגמרי. אין לך סיכוי להפוך את עשרה בטבת ליום שמחה. יש לך סיכוי להפוך את עשרה בטבת ליום שמחה פרטית שלך, שתקוותך התמלאה. אבל זה לא ישנה את הצום. עד שלא תתוקן שנאת חינם, נמשיך לצום. זה נס גדול. שכל הטיפול האלוקי הזה עכשיו ברשת המוח היא בלי בני אדם. מתאר לעצמי מה היה קורה אם מישהו מאיתנו היה שולח יד שם באיזה מכשיר, מנתק אותו, יודע מה, מי יודע איך היינו יוצאים מתוך השנאת אחים הזאת. כדי שאנחנו מטפל בזה בדרכים שלו. ומלמד את כולם, זה ענווה. מלמד את כולם, מה זאת אמת. מלמד את כולם, לימוד גדול מאוד. אז אתה צריך להתפלל שהלימוד גם אנחנו נהיה בו חלק מהתיקון. אם אנחנו נהיה חלק מהקלקול וחלק מהשנאה, אז מה הרווחנו? כן.
מה זה אומר עיר הקודש? כמה אנשי אמנה בעיר הקודש?
כבסיס. כידוע, במשנתו של הגר"א, בסיס הגאולה ירושלים, ומתרחב לכל הארץ. זאת אומרת, אין שום בעיה שסניפים של אנשי אמנה ותנועתם יהיו בעיירות הטבעיות, שדרות, אופקים, נתיבות, ואפילו בעיירות הפיתוח, תל אביב ורעננה ופתח תקווה. אין מניעה, בעזרת השם יהיו הרבה סניפים.
מה זה אומר שהבסיס בירושלים? שואב כאילו מירושלים,
מהרוח? כן. זה לא מחייב שכל מי שגר בירושלים, או לומד בירושלים, הוא שייך אוטומטית לתנועה הזאת, של אנשי האמנה. צריך לעבור את הפרק של הגר"א, של כל התור, את כל המידות, שזה... דרישות, זה לא שאלה של מוסד או... לא, מהרוח. כי שם השטן מכוון את עיקר כוחו, ואנחנו צריכים להילחם בו בסדרה אחרה, שאוהבים את כוחנו מירושלים. יגר השם בך, בוכה בירושלים, זאת ההפטרה שראינו בשבת חנוכה. לזכור את סוף הפסקה של הנבואה. התעלומה, זה שיש דברים מסגבים מבינתנו, הם לא יכולים לגרום להמית אסון של ספקנות על הוודאיות הנמצאת בגדולת חייה. לכן, אם תשאל השאלה, מה יש לפעול כרגע, אז זה מאוד תלוי. אם כוונת השאלה, תראה, המקורות שהבאת, בסדר, זה דברי תורה, אי אפשר להתכחש להם. קטעי הקישור, יכולנו להסתדר בלעדיהם. תגיד לנו שורה אחרונה, על מה להתפלל. אז כידוע, הלימוד הזה לא נועד לספק סחורה לעיתונאים. גם לא לפוליטיקאים. ויש גדולי דור, הם יורונו על מה להתפלל בדיוק, איך להתפלל בדיוק וכו'. מה שניסינו לעשות בלימוד הזה, לברר שדרך ההתמודדות של יוסף היא דרך נקייה ואצילית, אין בה שנאה אישית. ועל זה צריך להתפלל. שנהיה כאלה שממשיכים את יוסף הצדיק. נמשיך אותו אבל עד הסוף. גם במבחנים הקשים שלו. בכבוד. אני לא אמרתי לא רוצים וכן רוצים. אני רק אמרתי, המבחן שצדיק ורע לו רשע וטוב לו, במיוחד של הצדיק ורע לו, הוא להמשיך בצדיקותו גם כשרע לו. אין בתשובות, לא לנביא ישעיהו, לא לנביא ירמיהו, לא לנביא חבקוק, לא לנביא צפניה, לא לנחום. אין בנבואות תשובה אומרת, יהיה בסדר. יבוא יום ותוכל לרגע. אין תשובות כאלה. כי זה גוף המבחן של הצדיקות. יותר מזה. הרי נבואת מלאכי, היא שואלת את השאלה בצורה נוקבת. תהיה תקופה, אומר הנביא בספר מלאכי פרק ג', שאנשים יגידו, הלכנו כדורנית. מה הבצע? מה הבצע? כי הלכנו כדורנית. גם נבנו עושה רשעה, בחנו אלוהים וימלטו. הכל הם מרוויחים. בכמה וכמה פעמים נלמדו הפרקים האלה בחודשים האחרונים. בכמה וכמה מקומות. מה נקודת המבחן הגדולה הזאת של עובדי השם ההורים? אנחנו הולכים כדורנית, אנחנו נפגעים, עושה רשעה נבנים, בוחנים אלוהים ונמלטים. בוחנים אלוהים בשתי המשמעויות. גם בוחנים חלילה כלפי שמיים וגם בוחנים כלפי מערכת המשפט ונמלטים. מה אומר הנביא? דבר ראשון אומר הנביא את מה שמאוד קשה לעשות היום. במיוחד שלא הולכים לדרכו של יוסף הצדיק. אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. אומר רב חיים וולוז'ין, לא כתוב בפסוק, אז ידברו איש אל רעהו. נדברו. יקשיבו אחד לשני. זה, כל מי שיכול לסייע בתהליך הזה, מוזמן לעשות את זה מעכשיו. לסייע להקשיב אחד לשני. למה? אז נדברו יראי השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע. אומר הנביא, אתם צריכים להתכונן ליום אשר אני עושה סגולה, ואני הולך לחמול עליכם כמו איש החומל על בנו העובד אותו. עובד בעין. החמלה האלוקית היא חמלה של צדק, של אמת. היא לא משהו רכרוכי, היא חמלה כמו אב על חומל על בנו, אבל בתוספת העובד אותו. עם עבודה, עם משימה, עם אחריות. שבתם וראיתם, בין רשע לצדיק, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומרת הגמרא בחגיגה בדף ת', היינו אח, הבחנה בין רשע לצדיק, כמו הבחנה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומרת הגמרא, עובד אלוקים זה מי ששונה פרקו 101. לא עובד אלוקים, מי ששונה פרקו 100. היה אומר מורנו רבנו הרב צבי יהודה, אלפי פעמים, שאנחנו לא הבנו בשביל מה הרב כל כך חוזר על זה. היה אומר לנו, מי ששונה פרקו 101, הוא שונה פרקו לשמה. אין לו שום סיבה לחזור ב-101. שונה פיקום 100, עוד יש לו סיבה. אולי יזכור יותר טוב, אולי יבינו יותר טוב. 101 זה רק לשמה. שבתם וראיתם ברשע לצדיק. אבל יש בירור נוסף בתקופת חבלי משיח. שבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עובדו. בין מי שעובד לשמה למי שעובד לא לשמה. מי שעובד לשמה, המושג של צדיק ורע לו רק בונה אותו. רק מדרבן אותו, רק מעמיד אותו ביסורים, רק מזכך אותו. רק עושה אותו הרבה יותר טהור. מי שעובד לא לשמה, הוא בסופו של דבר יצא רווח. לכן אמרתי, הליכה בדרכו של יוסף הצדיק היא בלי רווחים. יבוא הרווחים, אנחנו לא מתנגדים להם. אנחנו לא מזמינים אותם, לא משתעבדים אליהם, ולא נותנים, לא נותנים להם להקטין את הנפש שלנו, את המידות שלנו, את הכוונות שלנו. כן. לא שלנו. לא רווח שלנו. האמת. בן אדם עשה חורבן, ומבחינת האמת צריך לעשות תיקון. לא, בלי תלות. גם התפילה זה ככה. יש תשובה, יש סליחה, יש גאולה, יש רפואה. זה לא מבחינת התלוי, אנחנו לא שופטים. אנחנו לא יודעים סדרי הנהגה אלוקית. אנחנו יכולים להתפלל, אבל. התפילה שלנו לפחות, התפילה תהיה נקייה, כי לא יהיה בה בשום אופן ויתור על השם החרטם אותי. לא יהיה תשטוש מצד אחד. מצד שני, זה יהיה שמואל הקטן, זה לא יהיה שנאה. זה לא משהו קטנוני. זה השילוב. הוא לא קל היום. הרבה יותר קל להיות או-או. אנשי הגבול סובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, אז הם צריכים להמשיך להסתובב. אלה ששמים גבול לדבריהם. לא בעד ולא נגד, כן. לדעתי התפילה צריכה להיות, זה מה שרציתי ללמוד מהגמרא על תפילת הדרך, אבל אני לא רוצה להמיס יותר מדי מבחינת הזמן. התפילה צריכה להיות תפילה על הכלל, תפילה על הציבור. הציבור צריך לעבור חוויה של תיקון. ואנחנו מפללים שהחוויה של תיקון תהיה חוויה ברחמים רבים, ולא חלילה אחרת. ובתוך כך, מי שגרם לחורבן הוא צריך לתקן. זה לא שעכשיו אני פותח את הבירור מה צריך להיות בדיוק היחס הנפשי אליו. תפילה לתיקון צריכה להיות עליו כחלק מהדור. כחלק ממה שאירע בדור. זה הסוגיה של תפילת הדרך שהיא מצד אחד תפילה פרטית על זה שאתה תגיע ממקום למקום בשלום. מצד שני, אומרת הגמרא, לישטיף אין לשנף שבעד הציבורה. היא תפילה בלשון רבים, לא תפילה בלשון אחיד. ואתה צריך לכוון את הדרך הפרטית שלך אל המציאות הכללית. המציאות הכללית ההולכת ונגאלת, גם האדם הזה, בוודאי אם יש לו תפקיד ממלכתי, הוא צריך להיות חלק מהתיקון. על זה צריך להתפלל. ולכן בתוך התפילה זה גם תפילה עלינו, שגם אנחנו נזכה לתקן. זה לא להפוך עכשיו את הכל ממוקד בדיון על בן אדם מסוים. ואז אני מזניח את העבודה שאני צריך לעבוד בתוכי. בעזרת השם, צום העשירי יהיה לששון ולשמחה מהסיבה האמיתית של התיקון של איש את רעת רעהו. אל תחשבו בלבבכם, כמו שאומר הנביא זכריה באותו פרק ח'. וכשננקה לגמרי את כל הקטנויות, את כל הדימומים במוח שלנו, יהיה אור גדול, אור חדש על ציון, נשוב לגוש קטיף, נשוב לצפון השומרון בעזרת השם, נשוב לעזה, נשוב להר הבית, נבנה בו בית מקדש, כמו שאומר הנביא זכריה בעצמו בפרק ח', מיד פסוק אחד אחרי הפסוק, האומר האמת והשלום אהבו, החזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי, לאמור נלך איתכם לעבוד את אלוקים. כעומק התיקון שלנו בתוך ישראל, בתארה הגדולה של האמת והשלום אהבו, גם הגויים, במקום להפריע לנו ולהתנכל לנו, ירדפו אחרינו, כדי להיות שותפים איתנו, בהופעת הקודש בעולם, בהופעת השכינה, בהופעת החיים, בעזרת השם. בשורות טובות, כל טוב. המטיבי הלכת שנשארו עד עכשיו, ירים. בשורות טובות עם כל בית ישראל.